שלום וברכה, תודה רבה לך ותודה לכל המארגנים והמארגנות. אגב, בהמשך של, כהמשך לדברים שנאמרו מקודם, כשאני טיפלתי בנושא של קהילת בני נוח בהודו, יש שם 1,000 בני נוח במחוז אנדרה פרדש, והם הסבירו לי שהדבר שמשך אותם יותר מכל דבר ביהדות בכלל, זה האפשרות לארגן את המשפחה. ושיש שיח וש... אז כלומר, כך שהדברים האלה אנחנו מבינים שיש לנו גם משימה אוניברסלית בנושא הזה. אבל אני רוצה קצת בקצרה לדבר על מהי המיניות לפי היהדות. כי אנחנו בעולם רווי בנצרות. כן? הנצרות חינכה את כל אירופה שהקשר הזוגי יש בו איזושהי שפלות, איזושהי טומאה. וברור שברגע שמחנכים בצורה הזאת, במשך מאות בשנים, התוצאה היא ריאקציה נגד. הריאקציה הנגדית היא אף פעם לא בריאה. כן, כלומר, כשאתה הולך לקצה אחד ואתה מזמין, את הקצה השני, וגם הוא יעשה שטויות. אז התפיסה היום המקובלת בעולם היא שבסך הכל, הקשר הזוגי הוא סוג של איזושהי הנאה, וכאשר, כשם שאדם זכאי לממש את הדרישה שלו להנאות בכל תחום שהוא, אז גם בתחום הזוגי. ומעניין מאוד מה שאומר רשי על, על הפסוק, והאדם ידע את חווה אשתו, והאדם ידע, אומר רשי, כלל בדקדוק, שכל מקום שהנושא קודם לנסו בתנך, זה בעצם בא לדבר, זה מה שנקרא עבר מוקדם, באנגלית past perfect. אז והאדם, הרי הסיפור הזה, והאדם ידע את חווה אשתו, נאמר אחרי הגירוש מגן עדן. מזה הסיקה הכנסייה, שרק בגלל שהאדם חטא, יש לו זוגיות. ואילו רשי בעצם מחזיר אותנו, מתקן אותנו, ואומר לא, בעצם והאדם ידע עוד לפני כן את חווה אשתו, והביטוי במדרש, אפילו קצת חוש הומור נראה לי, עלו למיטה שניים וירדו שבעה. כלומר, אדם וחווה, ואחר כך ירדו מיד. כן, הרי עוד לא הייתה כללה, לא הריון קשה וזה, אז היה מיד קין ואחותו ואבל ושני אחיותיו. וזה בעצם בא לומר שהקשר הזוגי הוא הקדושה בה הידיעה. לכן לא במקרה ההתקשרות נקראת קידושין. ולכן הנושא של של הזוגיות נתפס ברצינות ביהדות, לא בתור דבר שצריך להישמר ממנו וצריך לברוח ממנו, אלא להפך, בדבר שצריך לשמור אותו, לטפח אותו. וכאן יש, כדאי שבכל בתי הספר בארץ ילמדו את דברי הרמב״ם בתחילת הלכות איסורי ביאה, שם הוא מסביר שלפני מתן תורה, איש ואישה היו נפגשים על אם הדרך, הוא היה משלם לה, ומקיימים קשר זוגי, ונפרדים זה מזה, כי סך הכל מדובר בצריכה של איזשהו מצרך. באה התורה ואמרה, לא, מכאן ואילך צריך בחופה וקידושין. מה זה בא לומר? זה בא לומר שהקשר הזה הוא קשר כל כך קדוש, כל כך גדול, שראוי לשמור אותו כראוי. במילים אחרות, מה שקורה היום הוא ש... מבלבלים בין שני מושגים שאין להם שום קשר אחד עם השני. אהבה וסקס. אין לזה שום קשר. או נגיד יצריות. ביצריות האדם משתמש בצרכים של השני לצורך ההנאה שלו. באהבה זה בדיוק ההפך. האדם משתמש בצרכים שלו למען השני. זה בדיוק, זה ההבדל. האם אתה... בא לתת על מנת לקבל, או לקבל על מנת לתת. זה כל ההבדל. והדבר הזה קצת נשכח, ואז יוצא מצב, כאשר אנשים שואלים אותי, הרי מה רע בזה? אני רוצה, היא רוצה, אז מה הבעיה שלך? התשובה היא, אתה לוקח ממנה, אני מדבר על זכר, כן? אתה לוקח ממנה את היקר לה מכל, את הקשר היותר עמוק שיכול להיות לה עם אדם אחר, ואתה לא מתחייב לכלום. זה בעצם, אתה לקחת את היותר יקר ולא שילמת. אז זה נכון, זה בעצם מתבטא אחר כך בהתחייבויות הממוניות שיש בין בני הזוג, אבל זה לא עיקר העניין, כי הרי ההתחייבויות הממוניות נוצרו לאחר מכן. אבל המחויבות אומרת, האם אנחנו אוהבים? אנחנו כל כך אוהבים, ואנחנו כל כך קשורים שזה גם בא לידי ביטוי בזוגיות הגופנית, אבל זה לא מתחיל משם. עכשיו, יש באמת בתורה שלושה תיאורים שונים, כדאי ללמוד גם את זה בכל בתי הספר, כי לומדים תנ"ך בבתי הספר, אז כדאי שילמדו את זה. יש שלושה תיאורים של הזוגיות, של האדם הראשון. בהתחלה זכר ונקבה ברא אותם, כמו כל בעלי החיים. בעלי החיים מתרבים, אז גם האדם מתרבה. ואחר כך יש איש ואישה. לזאת עיקרי אישה כמיש שפוך הזאת. הביטוי הזה נאמר כשיפוט על ידי האדם. האדם שופט את מציאותו החדשה, אבל זה ממש לא נחמד. אם הייתם נכנסים לבית ושומעים אדם שצועק אל אשתו, אישה, תכיני לי כוס קפה. מה זה אומר? זה אומר שהיא אובייקט. היא אובייקט מחוץ לו. ובעקבות העובדה שהאדם קרא לאשתו אישה ולעצמו איש, בעקבות זה בא החטא. מדוע היה חטא? בגלל שלא היה דיאלוג. כלומר, היא הביאה לו מן הפרי, הוא אכל. לא דיברו ביניהם. לאחר מכן, אחרי כל מה שזה גרר, האדם מבין שהוא עומד מול אישיות אחרת, ויקרא האדם שעם אשתו חווה, וזה לנו מערכת שלישית של איש ואישה. כך שאפשר לומר של אדם וחווה. כך שבעצם אפשר לומר שיש לנו שלוש שכבות בקשר הזוגי, וזה מסביר מדוע זה כזה מסובך. כן, אצל בעלי חיים אין בעיות של אני לא מוכנה רגשית, אני לא מוכן רגשי, יש לי חסימה וכל דברים כאלה, וההורים לא חצים, ומה עם הלימודים? זה לא קורה אצל בעלי חיים, אבל זה קורה אצל האדם. מסיבה פשוטה, כי האדם צריך לממש בזוגיות שלו שלושה מישורים, המישור הביולוגי זכר ונקבה, המישור האינטלקטואלי איש ואישה, והמישור האישיותי אדם וחווה. ברגע ששוכחים את זה, אז לא מבינים אחד את השני. אני רוצה לספר רק אולי סיפור קטן. פעם אחת הגיע אליי זוג, והם התווכחו. מה הם התווכחו? הוא אומר שיש בעיות ביניהן, והיא אומרת שאין בעיות. אז שאלתי אותו, מה הבעיות? הוא אומר, התחתנו לפני 5 שנים, עכשיו אנחנו פחות אוהבים. אז שאלתי אותה, הוא אומר שיש בעיה. מה את אומרת? מה הוא חשב שזה יהיה אותו דבר אחרי 5 שנים? כלומר, כל אחד בא עם ציפייה אחרת. ואז כדאי, אם אתם עוסקים בטיפול זוגי, לדעת מה כל אחד מצפה מהשני. האם הוא כבר זכר ונקבה, או איש ואישה, או אדם וחווה? יש הרבה מה ללמוד, אני חושב שאפשר לכתוב על זה ספרים שלמים. הבעיות בנושא הזוגיות מתעצמות יותר ויותר בעידן המודרני, מסיבה פשוטה. האדם המודרני חפץ בהווה ולא בנצח. ואז יוצא שהקשר הזוגי מספק הנאה כלשהי בהווה, ואילו הנצח מאיים. הנצח זה מה יהיה בדור הבא. לא, אני לא רוצה ילדים. כן? מדינת ישראל יש לה יתרון עצום, שהיא מבחינה דמוגרפית בראש הסולם של הדמוגרפיה בעולם החופשי. והדבר הזה אומר הרבה, זה אומר שהחברה שלנו היא אופטימית. יחד עם זאת, אנחנו בדור שרוצה את הכל עכשיו. זה בא לידי ביטוי גם בפוליטיקה ובעוד הרבה דברים. ואני לא חושב שצריך להתנגד לערך של העכשיו. צריך להוסיף לו את הערך של הנצח, ומתוך כך אנחנו יכולים לצפות לזוגיות יותר בריאה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים בכנס הנכבד הזה, אנחנו מדברים על זוגיות, אנחנו לא באים רק לפתור בעיות, אנחנו באים להוסיף חיים. זהו.